אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה, נראה אם נצלח אותה, נראה אם נגיע לסופה. אנחנו ב-104.9.
למה אתה מאיים? לא הבנתי.
אולי נמשיך פשוט עד יום ראשון, את יודעת. נראה איך יגיבו המאזינים. אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באתר, או אפליקציה של כאן, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו בכל דרך שבחרתם ובחרתן לעשות את זה, וגם שמחים מאוד שהצטרפו אלינו. שיר אייזק ותמיר צוברי על ההפקה והביצוע הטכני, יש הרבה שמחה שם מאחורי הקיר הזה של הזכוכית. שלום
כן,
לכם,
נראה שהם מאוד נהנים שם.
הם מאוד נהנים שם. שלום גם לך, מה יעשה לה?
שלום יובל אביבי.
על מה נדבר היום?
ובכן, אתה יודע, גם בימים שבהם אף אחד לא קורא ספרים, ונראה שסופרים נושלו ממעמדם, נדמה שאין הרבה בתים בישראל שבהם לא מכירים את השם גלילה רון פדר עמית. אני מכירה אותה כילדה, זאת אומרת, כגלילה רון פדר, ככה, זהו, היא חגיגה לאחרונה 70. היא כתבה יותר מ-400 ספרים, יובל. רובם ספרים לילדים ונוער, אל עצמי כמובן, שהתפרסם בשנות ה-70, ואחרי זה סדרה שלמה, ציון ובתיה. אני, לא נעים לי להגיד, אבל זה מה שאני קראתי, כאילו, אני גדלתי על הדבר הזה. לא נעים לי להגיד, לא בגלל שחס וחלילה זה לא טוב, אלא לא נעים לי להגיד כי אני מכירה את אתה מכיר את האנשים האלה שמתלוננים כל הזמן, שאנשים אומרים להם, אני גדלתי עלייך, אז זהו.
את הולכת,
אז אני אגיד לה את זה, אני גדלתי עלייך.
לא,
כן, זה גם נכון, זאת האמת. אחר כך ג'ינג'י, הסדרה שנכתבת עד היום.
עד היום?
עד היום, מסתבר, יש ג'ינג'י. וזה מה שקראנו, ואני גדלתי עליה. אז אני מאוד נרגשת מהרעיון שאנחנו עומדים לראיין אותה.
עומדים לדבר איתה.
מתפרסמת עכשיו מין אוטוביוגרפיה שלה, ספר שנקרא היא, שבו היא מדברת על מערכות היחסים שלה עם הספרים שהיא כתבה לאורך השנים. איך בעצם נולד ציון, כן. למשל?
ולמה ג'ינג'י הוא ג'ינג'י?
ולמה ג'ינג'י הוא ג'ינג'י? אז אנחנו נדבר איתה היום על כל הדברים האלה, וזה באמת, מבחינתי, זה דבר מאוד מאוד מרגש. מה עוד? נדבר גם עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין. יספר לנו כרגלו על עולם הספרות הספרים. בשבוע שעבר, אם אתה זוכר, דיברנו עם גיל ססובר.
נכון.
על דן עומר, הנשכח. שראוי להיזכר, ומתברר שלפעמים ליוצרים רדיקליים מהסוג הזה, יש עדנה דווקא במדפי הספרים המשומשים.
דווקא כיוון שאי אפשר למצוא אותם, נכון. זה מה שהופך אותם לעניין. נכון.
וגם, אתה יודע, יכול להיות אולי שאנשים האלה הקדימו את זמנם, ועכשיו בעצם הם היו הרבה יותר מוערכים.
ואז יש איזה 250 איש שאפשר להדפיס מחדש בשבילם את הספרים האלה.
כן, אין הרבה יותר מזה.
הם הקדימו את זמנם, וחבל שהם לא פרסמו את הדברים שלהם היום, כשיש כל כך הרבה מקום לספרות רדיקלית, והמון קהל שמתעניין בספרות ניסיונית, שפורצת גבולות.
אוקיי, יפה. אז אפרופו ספרות רדיקלית,
בדיוק.
הוכרזה רשימה ארוכה של פרס ספיר לשנת 2019. הנה, אתה רוצה ספרות חתרנית, רדיקלית, מיוחדת במינה. הרשימה הזאת מתפרסמת באיחור מסוים, שנגרם בגלל נזכיר פרישה של שני שופטים מוועדת השיפוט, רועי גרינוולד ושאול סתר. אחרי שמפעל הפיס שמחלק את הפרס הזה הסתייג והתכוון לבטל מענק כספי לסרט לאה צמל עורך הדין, סרט תיעודי שזכה בדוק אביב, סרט נפלא אגב, באמת סרט מצוין. עכשיו, אוקיי, אז היו צריכים להחליף שני שופטים, והביאו כנראה שני שופטים חדשים, ומשני שופטים חדשים היו צריכים לקרוא את הכל, אז לקח יותר זמן, והנה הרשימה הארוכה והרדיקלית של השופטים הללו.
כן.
שלוש של דרור משעני, שיצא באחוזת בית, נטל ההוכחה, הילד שמיר, הוצאת עם עובד, בסוף כולם נמותו, מת קובי ניב, הוצאת טפר, מחר ניסה ללונה פארק של אילנה ברנשטיין, כנרת זמורה ביטן דביר, עד שנולדתי של איתמר לוי, גם כנרת זמורה ביטן דביר, וולקשטיין של עמיחי שלב, גם כנרת זמורה ביטן דביר, שנות ה-20 של ממואר, מן ממואר, נכון? של יערה שחורי.
ממש ממואר.
יצא בהוצאת כתר.
כן.
הספר הנהדר בגד מאש, של מיכל בן נפתלי, שיצא בהוצאת כתר, מיכל בן נפתלי כבר זכתה בפרס ספיר. נתן של עדי סורק, שיצא בהוצאת כתר, 10 אגורות של ליאוניד פקרובסקי, שיצא בספריית הפועלים, ספר מתורגם בעצם מרוסית, ליאוניד פקרובסקי כותב ברוסית ומתרגמים אותו לעברית, מורה מן החוץ של דן זמל, הוצאת כרמל, ואחרון חביב, ברבורים בג'רוזלם ביץ' של לילי פרי, שיצא בהוצאת טוטם. בשבועות הקרובים תתפרסם הרשימה הקצרה, אתה יודע, זה 12 ספרים, שים לב שהם חילקו את זה שווה בשווה, 6 נשים, 6 גברים.
רק הוגן.
הכל טוב.
רק הוגן.
אז בשבועות הקרובים תתפרסם הרשימה הקצרה, ובמרץ יתקיים הטקס החגיגי שבו יוכרז על הספר הזוכה. במקביל יש חידוש השנה, ובמקום להכריז על ספר ביקורים זוכה, כמו שבדרך כלל, הם פשוט מודיעים מהספר ביקורים, השנה הכריזו גם על רשימה קצרה לספר ביקורים. ואז בעצם יהיו שלושה או חמישה ספרי ביקורים.
אבל בטקס, בדרך כלל הספר ביקורים היה מוכרז ביחד עם הרשימה הקצרה, נכון?
נכון.
ואז בטקס עכשיו בעצם יהיו שני טקסים, גם סופר הביקורים גם כן יוכרז בטקס, אני לא לגמרי יודע.
אני כך הבנתי שבטקס הזה ההפתעת היא הכפולה, מי הוא סופר הביקורים.
מדהים.
כן, כנראה שכן.
שווה לחכות.
בוודאי. תמיד שווה לחכות, פרס ספיר תמיד מספק לנו שעוריות, ואנחנו מחכים להם בכיליון עיניים.
בכיליון עיניים. כבר הייתה את השעוריה השנה.
לא, תהיה עוד שעוריה. תראה, השעוריה תמיד זה מי זוכה, ואנשים נורא כועסים, אבל תהיה עוד שעוריה כשאנחנו נדע מי השופטים ביום שבו יחלקו את הפרס.
מי השניים? לא נדע.
לא, מי השופטים? כי אם יש שני שופטים שפרשו, אז יש שופטים שלא פרשו. אז מה זה אומר שהם לא פרשו? שהם חושבים שלאה צמל היה צריך למנוע את ה... למה הם לא הצטרפו להתנגדות?
כן.
בוא נגיד. אז אפשר יהיה לשאול אותם את השאלה הזאת.
נכון.
כן.
אז נמשיך. רגע, אנחנו נמשיך, יש לנו אייטם מאוד מאוד ארוך, נכון?
אבל אנחנו בכל זאת נמשיך.
אנחנו נמשיך איתו, בסדר. זה אייטם מאוד ארוך, כיוון שקורה היום דבר גדול. יום השנה, החמישים, היום השנים, מציינים 50 שנה למותה של המשוררת, הסופרת, המבקרת, לאה גולדברג, אחת מהיוצרות הישראליות המוכרות ביותר כמובן. היא כתבה ספרי שירה חשובים, מסגרת חברות יחדיו, טרום קום המדינה, וגם כמובן ספרות נהדרת לילדים ונוער. היא הקימה את החוג לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים, עמדה בראשו. היא עשתה עוד כל כך הרבה דברים שקשה למנותם, והיא נולדה ב-1911 בשטח שאז היה פרוסיה, היום הוא רוסיה, והיא נפטרה ביום זה ממש ב-1970 מסרטן. אנחנו בחרנו לסוף כמה קטעי ארכיון של לאה גולדברג, שלה ושל אחרים המדברים עליה, בסיוע של אייל שלינדלר, עורך התוכנית הנהדרת, אוצרות הארכיון, ואכן מדובר באוצרות, ואולי במקום כאילו למנות את הדברים שאני אמרתי של מה שהיא עשתה, אנחנו ניתן למישהו אחר להסביר שיקיר אותה אישית, אספד של אברהם שלונסקי, עם אותה, זה הספד מאוד מאוד מרגע, שמתחיל עם קטע חדשות קצר, ואז עוברים לאברהם שלונסקי, ולקראת סופו ממש מרגש מאוד. בואו נשמע את זה.
הבוקר נפטרה בירושלים הסופרת, המתרגמת, המשוררת, הפרופסור לאה גולדברג, ראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית. בוגרת אוניברסיטה גרמנית, החלה בפרסום שירים ומאמרים ראשונים בעיתונות העברית בליטה, ומאז 1932 החלה לפרסם יצירותיה גם בעיתונות של ארץ ישראל. על יצירותיה נמנים עשרות ספרי שירה, פרוזה, מסות, שירים ותרגומים, ספרי ילדים ועריכת ילקוטי שירה. ידידה האישי של לאה גולדברג, המשורר אברהם שלונסקי, ייבדל לחיים ארוכים, מעלה קווים לדמותה.
לאה הייתה איש חכם, משורר חכם, מורה חכם. ובין שאר סגולותיה נתברכה חכמתה זו בחסד עליון עצוב מאוד, היכולת לשאת את חיצי הגורל. הלזות הגידו תמיד עיניה, חוכמה ועצבות. הייתה סגורה עליונה לעמוד כך ביסורים מתמידים ולתת להם פתחון פה בפסוקי שיר צלולים, מפויסים, מחמירים עם עצמם בחומרת הקו והצבע. הרגשה תמיד הייתה לידידיה כנקודות מנוס כביכול מבקשת היא לעצמה. בתשוקת המסעות שלה, בריבויו המתמיד של עושר הדעת, בתקשורת אינטנסיבית עם כל גילוי רוחני, ואחרון אחרון עיקר בחבלי היצירה שהם הם שכר עצמם. וכך בדרך המנוסה מין והמסע אל, לתת לעולמה הפרטי המיוסר את זכות הקיום, את יכולת הקיום בחסד התמונה המופשטת של העולם, האובייקטיבי, בכוח ערכי הצרופים של מלאכת השיר, ובזמן האחרון גם בכוח משחק הצורות והסמלים הבדויים אשר למנות הציור, שדווקא בעיר העליותם הם מבטאים את התשוקה על הממשי אל הוודאי. רבת ניסיונות וייסורים מחכימים הייתה דרכה מראשית שירתה, שירת הגילוי, שבה הנאורים חושפים את עצמם ללא שיעור, עד שירתה המאוחרת, הפשילה, שירת הכיסוי, שבה מזווגת הבינה בדברים עם הגדול שבסודות היצירה, סוד הצמצום. סגולה זו לא מן ההפקר זוכה בה המשורר, אלא מתוך שורש נשמתו, מן הרוחניי שבו, ולגבי לה יש להוסיף משיפת הדעת שקנתה לעצמה, בהוותה אותה, קנתה והקנתה. לקנות ולקנות, ללמוד וללמד, הם לא הן שהיו אושרה הפרטי. הן פרנסו את חייה האישיים, הן העשירו את יצירתה ושכללו צורותיה. הן העמידו לידידים, תלמידים ומעריצים רבים. עתה הם מרכינים את ראשם אל ארונה ובוכים בכי של אהבה שנתייתמה. בכי אין אונים ואין מילים אל מול פניה הצילות של האמא שכולה, האמא היקרה של לאה היקרה, ששום נחמה לא תוכל נחמה עוד.
איזה דבר, אה?
וואו.
שלונסקי, מדהים. נשמע קטע נוסף של לאה גולדברג עצמה, שמספרת קצת על הדימוי הנפוץ של פרחים בשירה, מתוך התוכנית גולת הכותרת משנת 1961.
השושנה היא תמיד הסמל של האהבה הגדולה, או של משהו היפה ביותר. אחרי זה באה חבצלת, הרכה באה שורה שלמה של פרחים, גם בשירת יוון, גם בשירת המזרח, גם בשירת אירופה של ימי הביניים. גם הסגליה משחקת תפקיד, ואפילו הפטרסיליה, שאנחנו מוצאים אותה כבר אצל היוונים בצד השושנה, חבצלת, הסגליה, וכן היא עוברת גם לשירי עם מאוחרים יותר. למשל, יש שיר גרמני מפורסם, שיר עם, מתקופה מוקדמת מאוד, המסתיים, או גרוינה פטרזיליה דוונדה שוינה סקראוט, או פטרזיליה ירוקה, את הצמח היפה ביותר. עם זאת, כמובן בהתפתחות מאוחרת יותר של שירה, עם השירה האורבניסטית שמתחילה כבר במאה ה-19 ועד המאה שלנו, יש הרגשה שסמל הפרחים נוצל עד כדי כך שהמשורר, ממש כפי שהוא מתבייש לומר עיניים שמיים, הוא כבר מתבייש גם לומר הנערה היא ורד או שושנה, אנחנו חדלים לראות את הדברים האלה. זה גם יפה יתר על המידה לפי המושגים של זמננו. ואם משוררת אמריקנית כמו מריון מור כותבת משהו על שושנים בלבד, היא אומרת ייתכן מאוד שהערך של הוורד כסמל הוא בזה שיש לו קוצים.
נהדר.
סמל הפרחים נוצל.
נכון? איזה יפה, זה נעבור לפטרוזיליה אם ככה.
לא, אנחנו נקרא, אנחנו נשמע קטע מתוך סדרה תוכניות שערכה על הסופר לב טולסטוי, נכון?
כן.
שבו היא מספרת על ביקור שלה ביותה בת שש בביתו של טולסטוי.
נכון, זה קטע מאוד ארוך, אני לא יודע אם נספיק את כולו, אבל שווה...
נתחיל לשמוע.
המבטא
גם, זה שפעם היו פה אנשים עם מבטאים, אני קצת מגעגעת לזה, אני מודה.
אני גם, אתה יודע, תמיד קצת מלגלגים על הדרך שבה היא מקריאה, אבל אני חושב שזה פשוט מקסים.
אני מתה על זה.
זה פשוט מקסים. בואי נשמע את טולסטוי.
בתחנה לא גדולה, בין שדות, בתוך נוף דל שאיננו שווה את הלב, עמדה הרכבת מלכת. מישהו קרא בכל את שם התחנה, אסטפובה. והקהל, קהל הנוסעים שהיה רב מאוד, החל יורד אל הרציף. האנשים נהרו אל הבית הקטן, בית שומר התחנה שהיה שם בצד הדרך, קרוב מאוד. הוריי אחזוני בידי והוליכו גם אותי אל הבית הקטן.
אמרו, בבית הזה מת הסופר הגדול טולסטוי. הסתכלי היטב. זכרי שראית את המקום הזה. הוא מת בשנת 1910, עוד לפני שאת נולדת. הייתי בת שש. שמו של טולסטוי הוזכר בביתנו לעתים קרובות. ידעתי מיהו. ידעתי שהיה סופר, הסופר הגדול ביותר בעולם, ושמעתי מפי אביו שהוא היה גם האיש החכם ביותר בעולם. חוץ מסוקרטס היה אבי חוזר ואומר. ועוד, אני עצמי כבר קראתי כמה מסיפוריו לילדים, על כלבים, על צי דובים, על ילדים בכפר. הסיפורים הללו לא קסמו לי ביותר. לפי טעמי של הימים ההם לא היו סנטימנטליים במידה מספקת ולא כל כך מרתקים. אבל ליבי, לב ילדה בת שש, אמר לי שהגדולים אינם מרשים לנו, לילדים, להציץ אלא באחת הפינות הנידחות של יצירת הסופר, ואת הטרקלין שומרים לעצמם. לפיכך לא התאוני סיפורי ילדים אלה, ולא פגעו בגדולתו של טולסטוי כפי שנצטייר בדמיוני. אבל החדר בתחנת אסטפובה, חדר זה שבו מת הענק מיסנה פליאנה, היה באמת כעין אכזבה. הכל היה פשוט כל כך, קירות קרחים, מיטת ברזל צרה, שולחן קטן מאוד בצידה, ועליו איזה ספר וכוס מים מלאה עד חצי. זוכרת אני שאז עשתה עליי כוס המים, משום מה, את הרושם הגדול ביותר. וחשבתי בליבי, לפני שנים כל כך רבות שאתה תולסטו את המים האלה, והנה הם עוד עומדים. סבורה אני שהייתה זאת תחושת זמן ראשונה בחיי. בפעם הראשונה הרגשתי בכוחן של שנים חולפות, ובהישארות מפליאה של דברים בתוכן. ומשום שהיה דבר זה קשור במשהו מוחשי, חומרי, הרי היה בכך גם איזה דבר מרוחו של טולסטוי. אבל אני כמובן לא ידעתי זאת בימים ההם. האנשים עמדו והסתכלו תוך התפעלות, אם כי לא היה כלל במה להסתכל. זכרי שראית זאת במו עינייך, אמרה אמי, בשעה שחזרנו לרכבת, ואני שמרתי את הזיכרון בליבי כל חיי, אבל שנים רבות מאוד חלפו עד שתפסתי את משמעותו האמיתית של הזיכרון הזה, והוא נהיה בשבילי לסמל.
איזה יופי.
מדהים.
תחשבי להיכנס לתוך, להיות בת שש ולהיכנס לתוך הבית של טולסטוי,
זה מזכיר לי שפעם הלכתי עם הבת שלי להבדיל, לבית ביאליק, כשהיא הייתה בת 4-5, נכנסנו לבית ביאליק, עשינו סיור,
כן.
ואז היא אמרה לי, זה הבית של אלוהים? ככה זה היה נראה לה. אוקיי.
אני קצת מזכיר.
אז יכול להיות שבסוף היא תצא לאה גולדברג. בכל אופן, נסיים עם שיר אחד, כן, עם שוררת אחרי הכל, של לאה גולדברג קוראת. בבקשה.
אני אקרא שני שירים, בשם אנטיגונה. א', נסי לישון, עכשיו נסי לנוח. זה כך, זה כך, זה כל אשר הובטח. זו לא בגידה, הכל רשום על לוח האדמה אשר נשאה אותך. מחר, מחר, הציפורים הציפו בצפצופן את שחר המתים. ואלה שנותרו לחיות הוסיפו בעיר, בשוק, ברחוב ובבתים. רק את תעיד בין מצבות. כל קבר אמר רק לך, כי אז ביום הדין תעידי על הכל, ולא מעבר לעולם זה תתני חשבון ודין. אבל הכל נדם, וגם מיטייך אינם רוצים לשמוע את קולך. נסי לישון. תנוחי בינתיים, תנוחי בשלום על גורלך. הגשם לא יבוא, העננים תלויים באופק כעדים מתים למה שלא יבוא, שהעננים יוצאים אנשי העיר מן הבתים. את מכירה בהם מאות אחים אשר ראו את שחר המיטה. הביטי, הם הולכים, הם שוכחים, הם מוכרחים לחיות לעת עתה. הגשם לא יבוא. האדמה ויתרה עליו, היא רגילה בכל, בחנק, במשכוח, בדממה. בדמותייך הבוכות אין קול, הגשם לא יבוא. הכל קרה, עכשיו נסי לחיות בלי שערה.
מדהים, 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 מדהים. אני מקווה שהצלחנו לגעת, את יודעת, בכמה, גם במחקר שלה, בדימוי הפרח, וגם בהיסטוריה של הספרות עם טולסטוי, וגם בשירה שלה, אבל היא עשתה באמת כל כך הרבה. לא נגענו עוד בחצי מהאוצרות שיש בארכיון, אז היום בשעה 2 בתוכנית אוצרות הארכיון בעריכתו של אייל שינדלר, תשודר התוכנית בשבילי הספרות, שהוקלטה ממש עם מותה של לאה גולדברג ב-1970, השתתפו בה אברהם שלונסקי, עידן פגי, סטט קרמי וטוביה ריבנר, שרק הרשימה הזאת היא מדהים, שהחבורה הזאת התקבצה כדי לדבר עליה, ובימים הקרובים באותה תוכנית תשודר גם סדרת התוכניות שהיא הקליטה, העוסקות בסופר לב טולסטוי, שבאמת נתנו רק טעימה מאוד מאוד מרגשת ממנה. כאן יש שם כמעט לפי דעתי 3 שעות של האוצרות האלה.
כאן תרבות, מה שקרו, חזרנו, זה היה שלומי סרנגה, ביצוע מדהים של השיר היפהפה הזה. ואני חייבת להודות שתמיד אני מתלבטת, כי זה חווה אלברשטיין, וזהו.
היה גם דיבור באולפן, בזמן, איזה ביצועים אנחנו מעדיפים.
לא, הביצוע של שלומי סרנגה מדהים, שלעצמו, ושים לב שאנחנו היום מתעסקים בהרבה מיתולוגיות.
נכון, יפה.
התעסקנו בלאה גולדברג.
איזה חיבור.
ועכשיו אנחנו במשהו שהוא גם מבחינתי מיתולוגיה. בספר היא סיפור חיי, גלילה רון פדר עמית חוזרת אל הדמויות עליהן כתבה ב-400 הספרים שפרסמה, ודרכן היא מבקשת לספר מעין אוטוביוגרפיה ספרותית, אפשר לומר, לחשוף את הדרך שבה היא כותבת, הדרך שבה היא נולדו הגיבורים האלה שהיא כתבה עליהם. היא כותבת בספר שזו אינה אוטוביוגרפיה במובן המקובל, זה סיפור מסע מסוג אחר, אחרי שנים רבות שבהן ביקשו ממני קוראי להסביר כיצד נוצרו גיבורי ספריי, גיבורים שהפכו לחלק מחייהם, מצאתי לנכון לזכור את הנסיבות שהביאו אותי אליהם, ותוך כדי כך אולי גם לפענח תעלומות שהיו סתומות עד כה אפילו בעיניי. גלילה רון פדר עמית, אני לא חושבת שיש מישהו שלא יודע, אבל נאמר זאת בכל זאת, כתבה את סדרת הספרים על ציון, גיבור הספר אל עצמי, שהיה אחד מספרי הנוער הראשונים שנגעו בשסע הדתי והחברתי בישראל. היא כתבה את סדרת ג'ינג'י, שאני חושבת שהייתה, הסדרה הזאת הייתה בספרייה של כולם.
כולם.
והיא עונה גם על השאלה מדוע הוא ג'ינג'י, ו-400 ספרים, אנחנו לא יכולים למנות את כולם. אני חייבת לומר שאני נרגשת לדבר איתה. שלום לגלילה רון פדר עמית.
שלום, צהריים טובים.
תודה שאת הסכמת לדבר איתנו.
תודה שפניתם אליי.
אז רגע, קודם כל.
כן.
מדוע הוא ג'ינג'י?
מדוע הוא ג'ינג'י, כן.
הוא ג'ינג'י בעיקר בגלל שהוא ילד יוצא דופן, ואני רציתי למצוא משהו במראה החיצוני שלו, שלא יהיה טוב או רע, נעלה או נחות, אלא יהיה משהו ניטרלי אבל שונה. עכשיו, ג'ינג'י זה לא טוב או רע, זה לא חכם או טיפס, זה לא פחדן או אמיץ, זה ג'ינג'י.
אבל זה שובב.
כן, זה כבר הדביקו בו.
זה בסדר, אוקיי.
כי אני, כדי שלא תהיה טעות, לא ג'ינג'ית, ואני גם לא הייתי אף פעם בן, אבל גילוי נאות, רציתי להיות בן.
את כותבת על זה בספר.
נכון, את מספרת שבעצם את אומרת, רצית להיות עם הבנים שם.
הבנות לא קרו חוברות של טרזן, הבנות לא טיפסו על עצים, כל הכיף לקחו לכן, אז אמרת אני אהיה בן.
כי אני בילדותי, גדלתי בעידן אחר, אני יכולה לספר לכם שאני שיחקתי כדורגל בתור ילדה, ובכיתה ו' המורה קרא לי אליה לשיחה בחדר סגור, סגרה את הדלת ואמרה לי, תקשיבי, זה לא תקין שאת משחקת כדורגל. למה זה לא תקין? כי את בת.
כן.
אז אני גדלתי בעידן שבו לטפס על עצים, שחק כדורגל, להיות שובבה, זה בנים. התעקשתי להיות שובבה, שחק כדורגל, טפס על עצים ולהיות בת, אבל איפשהו בשנותיי המוקדמות רציתי להיות בן.
אבל יכול להיות...
לא צלח, נשארתי בת, אני שמחה שנשארתי בת, ועד היום אני עוד משחקת כדורגל.
אבל יכול להיות שאת בעצם התחלת לכתוב... בגלל שנמנע ממך הדבר הזה, זאת אומרת, מספרת, אני מדברת על התחלת לכתוב גם כילדה כבר, בעצם לספר סיפורים, כי נמנע ממך הדבר הזה שרצית לעשות, לשחק בחוץ עם הבנים, ואז היית צריכה בעצם להמציא את הסיפור הזה.
בואי נגיד שחלק ממה שאמרת הוא מאוד מדויק, אבל מה שנמנע ממני זה לא הקטע של לשחק עם הבנים, זה לא נמנע ממני. שחקתי עם הבנים, טיפסתי על עצים, עד שהמורה... קרא לי ואמרה לי שזה לא תקין, אף אחד לא יעיר את תשומת ליבי שזה לא בסדר. מה שכן נמנע ממני זה דבר אחר לגמרי. נמנע ממני להקים את מדינת ישראל. אני שייכת לדור הראשון שנולד במדינה, והיום קצת קשה להסביר לצעירים כמוכם מה זה להיות הדור הראשון. המדינה הוקמה ב-48, נולדתי ב-49, אמרו לי קיבלת מדינה על מגש של כסף, מה שלא קרה לילדים יהודים במשך 2000 שנה, קרה לך.
והרגש שמשהו נגזל, שלא היית...
הפסדתם בעצם את הכל, אתם...
לא היית חלק מהמערך שגרם לזה?
נכון, הייתי, קיבלתי מדינה על מגש של כסף, אתה יודע איזה מחויבות זאת?
אז מה החלטת לעשות בספרים? איך החלטת לתקן? כן.
בוא אני אסביר לך משהו, קודם כל זה דור... אגב, נעשה על זה מחקר של פרופסור חיה יבלונקה,
נכון.
שכתבה ילדים בסדר גמור על הדור הראשון.
נכון.
לא הקדישו להם תשומת לב. אלה ילדים שבאמת חשבו שהגיע קץ המלחמות. זהו, הכל טוב עכשיו. עכשיו, כשאני, היה לי משעמם, אמרו לי, מה זאת אומרת משעמם לך? נולדת במדינת ישראל.
יש לך מדינה, מה את מתלוננת?
מה את מתלוננת? כואב לך הלב, בגדו בך, יליבו אותך, מה את מתלוננת?
כן, גם זה, ההורים הם ניצולי שואה בדרך כלל, אז בכלל, השואה ברקע, לא שלך, אבל מסביב יש את כל העניין הזה של את מתלוננת, אנשים חזרו מאושוויץ או לא חזרו.
זה נורא מסרס, אתה לא יכול להרגיש רע אף פעם, אתה לא יכול להרגיש רע, כי תמיד יש לך את המדינה ואתה אסור להתלונן.
נכון, זה מאוד מצרס, ולכן רוב הסיפורים הראשונים שלי, שכתבתי אותם בגיל 9, 10, 11, 12 ועד בגרות, עסקו בהקמת מדינת ישראל כאילו אני חלק מהמערך שהקים את המדינה. זאת אומרת, לקחתי את עצמי ודמיינתי שאני חיה בארץ לפני קום המדינה ואני עוברת למחתרות, כל זה באמת כדי... לצבור את ה... לפתור את המצוקה ממה שנגרם ממני, שלא... קשה לי קצת לתאר היום מה קרה לנו כשאני הייתי בת 6-7 והיה מבצע סיני, פרצה מלחמת סיני וכבשנו את סיני ואני הייתי בחיפה והגיע לנמל משחטת מצרית,
כן.
ואנחנו כל הילדים, תאמינו או לא, שמחנו וקיווינו שיפגיזו אותנו כדי שגם אנחנו נסבול למען המדינה.
וואו.
אבל אני חושבת שזה מאוד מעניין שבעצם... בסופו של דבר, את כמובן מתארת את זה בספר, איך זה התגלגל, אבל בסופו של דבר, נגיד כשאת כותבת את, על ציון, את כל הסדרה של אל עצמי, אבל נתחיל באל עצמי, אז את כותבת בעצם על משהו שהוא לא בסדר במדינה, על ילד מזרחי, על משהו שהוא לא בסדר, זאת אומרת, את לא עכשיו באה ומתארת כמה המדינה נהדרת, משהו לא בסדר. ואת מתארת בספר איך המאומות בוואדי סאליב מאוד זיעזעו אותך באמת. זאת אומרת, פתאום ראית, רגע, זה לא מה שסיפרו לי.
נכון, וזה כבר באמת קשור למשהו אחר. קודם כל, תראי, אמרו לנו סוף המלחמות, וכשהייתי בת 5, נסע אוטובוס במעלה הקרבים, ומחבלים התקיפו אותו, ואני לא הבנתי איך זה יכול לקרות במדינתנו,
כן.
הנפלאה.
כן, לא נגמרו המלחמות בינתיים.
לא נגמרו המלחמות, זה כבר הבנתי בגיל 5. אבל ציון, אני קושרת את זה לתכונה אחרת שלי, לא דווקא לרגשי אשמה שלו, שקיבלתי מדינה על מגע של כסף, אלא על התחושה שלי שהאור בעין שמפריד ביני לבין העולם, הוא קצת מחורר ומלא חורים, ודמויות נכנסות אליי ומשפיעות אליי בעוצמה שקשה לי להשוות אותה לחברים שהם לא סופרים, אני לא יודעת מה קורה אצל סופרים אחרים, אבל רק לפני כמה ימים נתתי הרצאה בבית חולים סורוקה, והיו שם במחלקה הפסיכיאטרית לצוות, ומישהו אחר כך ניגש אליי ואמר לי, אולי זה סוג של הפרעה נפשית. עכשיו...
הוא יבחן אותך.
טוב שבאת באמת.
אני יודעת של דיסוציאציה, שבן אדם לא חי רק את עצמו, אלא חי דמויות שנוצרות בתוכו.
אבל זה אומר שהמציאות במדינה חדרה לך אל מתחת לאור, עד שאת היית צריכה לגלם את זה באיזושהי דמות בדיונית? זה מה שאת מתכוונת גם?
יש אצלי כמה מסלולים. הקיום המדינה והרקע שעליו גדלתי חדר אליי לאור. אני תמונת מראה של דור שיש בין בני דורי עוד כאלה שזה קרה להם וזה התבטא להם בצורות אחרות. חוץ מזה שאני תמונת מראה של בני דורי, אני תמונת מראה של כאלה שהם רגישים יותר מדי ושומעים קולות. עכשיו, מה זה נקרא שומעים קולות? אני שומעת קולות של גיבורים שלי מדברים בתוכי. אתמול שוב נפגשתי, אני כל הזמן נפגשת עם קהל, ואתמול נפגשתי וניגשה אליי מישהי מהקהל ואמרה לי, את יודעת, גם אני שומעת קולות, ועכשיו פתרת לי את הבעיה. אז אנחנו הרי בעצם כולנו שומעים קולות, אבל אנחנו מתפתים לחשוב שזה הקול של עצמנו.
כן.
אני מבינה שבתוך הקולות שאני שומעת, יש קולות של דמויות עם רקע אחר, אבל עדיין התחושות והרגשות הם שלי.
יכול להיות שבגלל העולם הפנימי הזה, בחרת בעצם לכתוב את הספר החדש, בגוף שלישי בעצם את מדברת שם על דמות, על מישהי אחרת לכאורה, את לא אומרת אני, 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 וזה האמת מאוד מפתיע, כי זה, כפי שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, זה עידן האוטו-פיקשן, זה עידן הממוארים, כמעט
אני,
טבעי.
אני.
כולם כותבים על עצמם, וזה כמעט טבעי שבן אדם שכל החיים שלו כותב, ושכמו שאת בעצמך כותבת, כולם כל כך מתעניינים בדמותו, כן תכתבי אוטוביוגרפיה, ממואר, פר אקסלנס, עם אני, 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 שמתאר את חייך, אבל בחרת שלא לעשות את זה.
אוקיי, אז קודם כל נתחיל מהבסיס הראשוני שלי, מי אני אם לא הקמתי את המדינה?
שוב אנחנו חוזרים לשם, אוקיי.
אז כבר יש לי רגשי נחיתות, בסדר? כלפי אלה שעשו את זה. עכשיו, בעצם מי אני שבאמת נולדתי עם משפחה נורמטיבית, משפחה טובה, וכל הטירוף שלי למעשה היה טירוף בדמיון. אני הייתי ילדה מאוד נורמטיבית, כי לא הרשיתי לעצמי, הרי קיבלתי מדינה על מגע של כסף, אז איך אני יכולה להשתולל. אז לא השתוללתי, תפקדתי מאוד יפה. למה כתבתי את זה בגוף שלישי? כי בעצם את חיי שלי, וחיי שלי עברו כל מיני, אתה יודע מה, המורות?
כן.
אתם יודעים?
כן.
מה המורות? למשל, תקופה מסוימת שחשבתי שאני רוצה להפסיק לכתוב, כי זה היה לי כבד מדי, וחשבתי שזה... לכתוב זה לא חיי מעשה, ואז כתבתי ספר שנקרא טעות על מישהי ש... בגוף ראשון, על מישהי שרוצה כותבת ורוצה להפסיק לכתוב. ותיארתי בעצם את עצמי, אבל באמצעות דמות אחרת. אותו דבר באמצעות ג'ינג'י, תיארתי את עצמי בתפיסה שלי שאני כל כך אוהבת הרפתקאות, וגם אם הן לא קיימות צריך להמציא אותן. לאורך חיי כל הספרים שפרסמתי הם בעצם אני, רובם, אני לא אגיד כולם. ועכשיו כשאני באה לתאר את התהליך שאני עצמי עברתי, זה היה תהליך שהיה כרוך בהמון שערות נפש, והוא הגיע לסיומו, כי כיום אני כבר מסתכלת על שערות הנפש שהיו לי ממרחק מסוים, הרגשתי שאני יכולה לכתוב את סיפור חייה. חייה של זאת שכתבה כל כך הרבה ספרים והייתה נתונה להתקפות מטורפות של שערות נפש. אבל לא השפזו אותה אף פעם.
אני רוצה לשאול אותך, גלילה, איזה דמות את אוהבת, איזה גיבור או גיבורה שאת אוהבת במיוחד, אם אפשר לא לשאול דבר כזה.
תראי, אני מאוד אוהבת מבחינה מסוימת את ג'ינג'י, כי ג'ינג'י זה אני, וג'ינג'י בעצם מבין שכדי כמוני, שכדי שהחיים שלך יהיו מעניינים, אתה צריך לטבל אותם בהרבה דמיון, כי כבר יש לנו מדינה. זה היה מאוד מעניין להקים אותה, כן. ולקוות אליה, אבל היום אנחנו מקווים לדברים אחרים, בתור בן אדם בוגר אני כמובן מקווה לדברים אחרים, שסוף סוף נפתור את הבעיות האקוטיות עכשיו, ותהיה לנו ממשלה, לא חשוב לי אם היא תהיה מהצד הזה או מהצד הזה, העיקר שהיא תתנהל היטב, ואני מאמינה ששני הצדדים רוצים בטובת העם והמדינה.
המדינה, אבל את מדברת כל הזמן על המדינה, סליחה שאני נכנסת פה עם סוגריים, המדינה היא גם מאכזבת קצת, לא? בסוף זה לא בדיוק מה שחלמתם.
בואי נגיד ככה, זה לא מה שהכניסו לנו בחלומות,
כן.
אבל בתור מי שכותבת הרבה סיפורים היסטוריים, זה כמעט אובססיה אצלי, אז כשאני יודעת מה היה קודם, ומה היה לאורך ההיסטוריה, אז נדמה לי שאנחנו לא במצב הכי גרוע, כי תמיד היינו קרואים, זאת אשליה להגיד, שכשטרום קום המדינה, הכל היה דבש, ממש לא.
כן.
היו מחלוקות, והיו אלה נגד אלה, ואלה הסגירו את אלה. טרום הציונות, היו מחלוקות בין הליטאים לבין החסידים. במשך התהליך של הציונות, היה אפילו בתוך... הייתה אפילו בתוך התנועה הקיבוצית מחלוקת.
נכון, התפצלו. נכון,
הקיבוץ הזה מול הקיבוץ הזה, מספחות נקראו. ככה שהיו, אני לא רוצה לחזור לימי בית שני, שאמרו בגלל שנאת אחים נחרב בית שני. אז כנראה זה משהו שהוא, כמו שג'ינג'י אומר, אני חוזרת לג'ינג'י.
כן.
ג'ינג'י אומר, כדי שהחבורה תהיה מלוכדת, אנחנו צריכים אויב משותף.
אין, ג'ינג'י תמיד צודק.
יש לו, הוא יכול להיות ראש ממשלה, ג'ינג'י.
לא, תראו, אני הרי שואלים אותי, אני נפגשת המון, המון עם הקוראים שלי בכל רחבי הארץ, ותמיד הם שואלים אותי, כן, אבל איך ג'ינג'י יכול להחזיק חבורה כל כך הרבה זמן? אז כמובן הוא לא היה יכול להחזיק חבורה כל כך הרבה זמן, אם לא הייתה מאחורה סופרת.
נכון.
שדאגה באופן מתמיד לשמור על אויבת אחת תמידית שתהיה לחבורה הזאת. וזו דנה פישמן. עכשיו, דנה פישמן היא לא ילדה רעה. היא ילדה טובה והיא חכמה גם. אבל מה? היא מאוד רציונלית, וג'ינג'י הוא מאוד מוטרף מהדמיונות שלו. ואז היא כל הזמן אומרת לו, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, ועל הרקע הזה, לא של טוב ורע, אלא של הגיוני ודמיוני, מבוססת הסדרה.
גלילה רון פדר, עמית, לא נגענו עוד בשמינית ממה שהיינו רוצים לשאול אותך.
זה הכל בספר.
בדיוק, למרבה המזל, הכל הכל נמצא בספר. היא סיפור חיי.
רגע, אני רוצה להגיד משהו.
כן.
תרשו לי לנצל את הבמה שלכם.
בבקשה.
יום שישי הבא יש הקרנה מיוחדת של הסרט אל עצמי. הסרט הזה כבר לא ניתן לצפייה, ויש בה הקרנה מיוחדת בשתיים בצהריים בקולנוע לב דיזינגוף.
נהדר.
קדימה, בואו במוניכם, וגם היא, סיפור חיי, גלילה רון פדר, יצא בהוצאת מודן, הרבה מאוד, למרות שגוף שלישי ולמרות זה, הרבה מאוד סודות ספרותיים נחשפים שם. תודה רבה לך על השיחה
הזאת. תודה רבה, לכבוד הוא לי.
תודה רבה לכם, גם לכבוד הוא לי.
להתראות. כאן תרבות, חזרנו לכם אחרי הפסקה קצרה זו, אנחנו מה שכרוך. בשבוע שעבר דיברנו כאן עם גיל ססובר על ספריו של דן עומר, שהוא היה סופר ומבקר רדיקלי, איש הבוהמה, שהמיינסטרים דחה עוד בחייו, ולאחר מכן עוד יותר הושכח והודחק ונמחק. לצד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים משומשים האחים גרין, דווקא יש מה להגיד עליו, ואולי גם על יוצרים דומים כמוהו, שעדיין מתקיימים הרדיקלים החופשיים האלה, בעולם הספנות הספרים. גיל ססובר עצמו אמר לנו שחלק מהכותרים של דן עומר פשוט לא ניתן להשיג אותם יותר. אז שלום לאילי גרין.
שלום.
אז מה עם דן עומר? מה הסיפור איתו? איזה ספרים שלו אנחנו מבוקשים יותר מאחרים?
אני חושב שהקיום שלו בעולם הספרות היד שנייה, זה בעיקר בגלל שהוא לא היה מיינסטרים בימי חייו. כלומר, אני חושב שאם הוא לא, יש את הספר שלו, אני חושב שדיברתם כבר על הספר המצונזר, בדרך, נכון?
כן.
וכתב, אז כן, אז בקצרה הוא כתב ספר בהשפעת בדרכים של שפירו, בשנת
רגע, 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 לא שומעים אותך טוב, אילי.
אנחנו שומעים אותך, שומעים אותך מאוד מאוד לא טוב.
אולי תזוז, תלך, תפתח את האנטנה.
אני, אתם שומעים אותי יותר טוב עכשיו?
לא.
לא.
אני בנהיגה בדיוק, אני לא כל כך אפשרות לזוז.
אז אילי, אולי אנחנו נעשה את השיחה הזאת בזמן שתהיה קצת יותר זמין.
כן, נראה לי שאנחנו לא נוכל להמשיך, פשוט לא מבינים מה.
טוב, אנחנו נעבור הלאה, אנחנו נמשיך לדבר על דן עומר בהזדמנות אחרת.
זה היה מעניין, יובל, וגם יש לי כמה ספרים של דן עומר בבית. אז אתה יודע. טוב, בוא נעשה המלצות.
נעשה המלצות? זהו?
כן.
אוקיי, בסדר גמור.
כרגיל, ימי רביעי, אנחנו מסיימים בהמלצות ספרותיות לסוף השבוע, אז היום בשעה 18:30 בערב, רגע, נרכיב את המשקפיים.
קדימה.
בשעה 18:30 בערב בספריית הסינמטק בתל אביב, תתקיים השקה לתרגום החדש של בשורות טובות של ניל גיימן וטרי פרצ'ט, דיברנו פה על הספר הזה.
נכון.
בהשתתפות עורכת התרגום חמותה לוין ומשה צור גלוזמן, אורית חפץ, מרים וורצקי ונבט טכנאי.
כן.
נבט טכנאי.
כן, זה שם שכבר שמעתי אותו כמה פעמים.
תמיד אנחנו נעצרים. אני גם שמעתי אותו כמה פעמים, ותמיד אנחנו נעצרים.
זה שם מיוחד, אי אפשר להכחיש
אותו. נבט זה יפה מאוד.
נכון.
אני אוהבת את זה.
היום בשעה 19:00 במכון שוקן בירושלים תתקיים חלוקת הפרס, פרס אגנון לסופרת לאה עיני. כל מיני אנשי ספרות ידברו על כתיבתה ויקריאו קטעים מספריה. תמר גלעדי תופיע בשירים מקורים שהולחנו למילים של לאה עיני, ויהיו גם השחקנים אלי ריינמן ולנה בוגוסוב שיופיעו בקטעי המחזה. וגילוי נאות, גם את תהיי שם, מאיה, היית חלק מצוות השיפוט, ועשיתם עבודה מצוינת, ממש מגיעה לה.
תודה רבה, אני חושבת שזה מאוד מעניין לומר משהו על זה, שלאה עיני היא אחת מהסופרות שפרשו מפרס ספיר.
אחת היחידות.
לדעתי פרשו שלושה בערך, או ארבעה, והיא גם הראשונה אולי הייתה אפילו.
היא הייתה הראשונה לדעתי, ולא ספק הבחירה מבין הפורשים.
נכון, אז יוצא מאוד קוסמי כזה.
תמיד, תמיד יש חיבורים קוסמיים כאלה.
שביום שבו מתפרסמת הרשימה הארוכה של פרס ספיר, לאה עיני מקבלת את פרס אגנון.
אכן, וזו זכייה ראויה מאוד.
נכון, אני מסכימה. היום בשמונה בערב בתיאטרון אקו תוצג ההצגה חוואג'ה ביאליק של סמדר יערון, שבה היא נפגשת עם זיוור בעלול כדי לבדוק יחד מיהו המשורר הלאומי, תוך עיסוק בשיריו ובביוגרפיה שלו.
זה לא הצגה חדשה, אבל אני ממש מתעניין לראות אותה.
בוא נראה, אנחנו צריכים
ללכת לראות אותה.
לנסוע לאקו.
היא הייתה בפסטיבל אקו, והיא עשתה, דיברו עליה, ועכשיו היא חוזרת להצגות, וזה מאוד מעניין. וביום חמישי, שזה מחר בעצם, בשעה 20:30 בערב, התקיים במשכנות שנים בירושלים, האירוע עם איך תווך ירושלים, שם עדי קיסר תדבר על איך בעצם כותבים על עיר שנדמה שכבר כתבו עליה הכל ולא נותר דבר עוד לומר, תדבר על זה עם אלמוג בהר, שנן סטריט ויאת אבו שמיס, שזה גם נשמע מעניין.
שזה כמו שאמרה לאה גולדברג, סמל הפרחים נוצל. אז גם סמל העיר אולי נוצל.
אבל את יודעת, המשכנו לכתוב על פרחים. תמיד תמיד ממשיכים לכתוב על פרחים, ותמיד ממשיכים לכתוב על ירושלים. אף שאני, כשאני שומע את לאה גולדברג אומרת את הדברים האלה, אני חושב שהיא צודקת. זה נשמע, זה סופר משכנע, וגם זה מעניין איך היא דיברה על זה, והמחשבה שלה הייתה מאוד מקורית. היא לא נכנעה למטאפורות. הלוואי שהיה לנו זמן להשמיע עוד קטע של לאה גולדברג, אבל אין לנו, אנחנו צריכים לסיים.
לא, אבל בשתיים כולם מוזמנים לשמוע את אוצרות הארכיון, ובאמת, מאוד כדאי, אז כדאי שניפרד. תודה רבה לשיר אייזיק ותמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית היום. להתראות, יובל.
להתראות.